אנחנו נמצאים בתוך סעיף ב', התחלנו לעסוק בפילוסוף, ואנחנו נתחיל מהמילים והשלם. בהוצאת הרב שלט זה עמוד ב' באמצעו, והשלם מתחבר בו מן האור, מן המין האלוקי, אור הנקרא, שכל הפועל. בסדר? החלק הראשון שדברי הפילוסוף למעשה, כמו שאמרנו, היה החלק השלילי או שולל, שהוא עסק בהגדרות ששוללות מהאלוקות, בסדר? מהאל, את כל התכונות שמאפיינות את האדם, הידיעה, הרצון, הידיעה, הכוונה, בסדר? ואם נתמצת אותם במקום הרצון, במקום הרצון, שהוא למעשה מה שהכוזרי עצמו מחפש, מה אלוהים רוצה ממני, בסדר? במקום הרצון, שם את הסיבתיות, את הקשר הסיבתי. אין רצון בטבע, במציאות, יש סיבתיות. רצון, ולא נחזור, רצון מורה על כוונה, מורה על חיסרון וכן הלאה וכן הלאה, אבל באמת עומק מה שנאמר בחלק הראשון הוא, התפיסה הפילוסופית לא רואה יחס של רצון בין השם לבינינו, אחד, וככלל בכלל לא רואה רצון בהתנהלות העולם. יש סדר, יש רצף, אין קשר חי, זה המשמעות, בסדר? לשם זה משתמשים בביטוי אצילות, שפע, נביעה, כל אחד בוודאי שהוא בא לומר, קשר סיבתי, זה נובע מזה, הם אפילו לא משתמשים בביטוי, זה חי מזה, זה נובע מזה, זה בא מזה, אבל אין פה שום רצון של חיים. לכן, דבר הכי קשה להבנה מבחינת השכל שלנו, הוא שכמו שהבורא קדמון, גם מה שנובע ממנו גם הוא קדמון. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להגיד משהו חיובי על מה שלפנינו, אנחנו יודעים להגיד רק משהו שלילי. לא יכול להיות שיש לזה סוף. לא לעולם, לא לבורא, לא לכל דבר שבא מהבורא. ולכן גם המושג בורא הוא לא רלוונטי. בסדר? סיבה. שימו לב להבדל בין המושג סיבה לבין אלוהים חיים אצלנו. זה תמצית ההבדל. אצלם אלוהים זה סיבה. אצלנו חי העולמים. אלוהים חיים. בסדר? אצלנו במרכז עומד רצון, אצלם במרכז עומד קשר סיבתי. הקשר הסיבתי הזה גם בעולם שבו הפילוסופיה כבר כמו היום לא תתפוס מקום כזה דרמטי כמו פעם, הקשר הסיבתי הזה הוא תשתית המדע. חשיבה מדעית היא חשיבה סיבתית, ולכן אנחנו משתמשים בזה כל הזמן, כי רובנו חושבים באופן מדעי, כלומר באופן שכלי שמחפש את הסיסטמה, את הסדר במציאות. לא צריך להיות היום פילוסוף או מדען כדי לחשוב באופן מדעי. כל מי שלומד בבית ספר רגיל, אפילו אם הוא בית ספר דתי, אפילו אם הוא תלמוד תורה, מרגילים אותו היום לחשוב בצורה מדעית. כי ככה האדם המערבי חושב, ורובנו ככולנו חושבים באופן מערבי מדעי. בסדר? היחידים שלא חושבים ככה, היחידים שלא חושבים ככה, מי זה?
מקובלים.
איך?
מקובלים.
המקובלים כי הם דילגו מעל זה, מי? בארץ הערבים, בחוץ לארץ?
מזרח.
בסדר? מלוכסני העיניים לסוגיהם השונים, אבל גם ההודים. כאילו הם מתבוננים על המציאות ממקום אחר. לכן הם, אם תקראו בזה שלהם, תראו, הם לא כל כך מבינים את האירופאים. כאילו לא הבנה, אי הבנה טכנית. בסדר? את הקונספציה, הסתכלות שלהם על המציאות היא אחרת. מי שקצת התחכך בהם מכיר את זה, אפשר לראות את זה קצת אצל הערבים באמת. לא, זה לא הנושא, חבל בזבז את הזמן.
אנחנו לא משתמשים בסיבתיות, זאת אומרת, גם היהדות לא משתמשת בסיבתיות?
ודאי, רק הסיבתיות היא שלב ב' אחרי הרצון.
אחרי הרצון.
הרצון מתגלה בסיבתיות. הרב יקרא לזה באורות שיש הבנה מוסרית של המציאות והבנה סיבתית. והבנה המוסרית...
יש פה איזה לך מקבילה עם הפילוסופים, רק שבעצם לא...
אנחנו אחלה, אנחנו אוהבים את הפילוסופים אחרי האמונה. השכל בא אחרי האמונה ולא במקומה. אצלם השכל החליף את האמונה, כלומר את הקשר החי, את ראיית רצון השם במציאות.
את הקשר...
אה? אצלנו הוא משרת את האמונה, כל עוד הוא יודע את המקום שלו ואת המגבלות שלו.
עכשיו,
איך?
איך היה צריך להיות בבית ספר אז?
לכן בבית ספר קודם כל העיקר צריך להיות ללמוד תורה, להתחבר אל התורה, לעבוד על המידות, וככל שמתקדמים בזה יותר, אז גם את המחשבה השכלית לפתח דרך התורה, ואז בשלב הסופי בשמינית להעיף את כל הבגרויות, להריץ אותה מהר, טק 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 טק, להשתמש ביכולות הזה, לעשות שם את הפסיכומטרי כבר ולסגור עניין. העיקר העניין זה שאתה מתרגל לפגוש את החיים דרך האמונה, דרך המידות הטובות, דרך הרצון, דרך ההתחברות לרצון השם. היום גם אם יש בתי ספר כאלה, הבעיה שאתה חי בחברה שהיא לא כזאת. אז הילד הוא חי ככה בבית ספר, במקרה הטוב גם בבית של ההורים שלו, אבל כל הסביבה שלו מסביב היא לא כזאת. אז חלק מצליחים, חלק לא מצליחים, קשה לו.
אתה צריך ללמד את כל המקצועות, כאילו מתוך האמונה דבר ראשון, אני בא ללמד.
לא מתוך העינה במובן שעכשיו, תמיד, ילמדו מתמטיקה במילים של מסילת שערים. לא. להרכיב את זה על גבי העיקר העניין, היום בגנים עושים את זה הרבה יותר. בבתי ספר זה יותר מורכב. אתה כן מוכר, אתה לא מוכר, אתה קשור משרד אחר, אתה לא קשור, אתה עושה בגרות ככה, אתה לומד ככה. כל מיני פטנטים כאלה, אבל גם החברה הציונית דתית היא לא מחוברת לזה לגמרי. בסדר? כך, לא אומר שלשם אנחנו צריכים ללכת, אבל כך את החברה החרדית, ההנחות יסוד הבסיסיות שלה, הן יושבות בנפש לפני כל זה. אין להם, הרב אליושיב אמר, אז הם עושים. למה? לא בגלל שהם טמבלים. בואו נאחר, יש להם אנשים עם שכל, הם מעיפים את כולנו ביחד. קוראים את הגמרא אחורה ברוורס, והם נתחים אותה ברוורס. חבל רע על הזמן, לא אנשים טיפשים. להנחת היסוד שלהם, שהאמת האלוקית יוברת דרך גדולי התורה, שהתורה זה הכל של החיים, זה לא משהו שכלי, זה משהו נפשי. תראה כל התבניות משפחה, תבניות איך מתחתנים, תבניות איך חיים, הם תבועות בנפש, מתוך המשפחה, מתוך החברה, מתוך הזה, ועל גבי זה מפתחים את העבודה השכלית. עכשיו, הוא לא נשאר בישיבה, הוא הולך מחר, הוא עובר מכון לב. אחי, בארבעה חודשים הוא עושה השלמה, טק, הוא אף, אתה נגנב, יש שם אנשים ממריצים לך בערב. תורף, 15 שנה הוא למד בישיבה, עכשיו הוא לא יהיה רם, הוא לא יהיה זה, לא יהיה זה. רובה, חלק נקברים שם בישיבות ונרכבים, חלק הולכים כן לזה, הוא מעיף לך בארבעה חודשים. מה הוא, בתיתו מגולני, עשה בשלושה חודשים, משלים מתמטיקה, בסדר? אלה בארבעה חודשים משלימים פיזיקה, מתמטיקה, תה, 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 מעיף לך שם איזה פסיכומטרי בזה, ויאללה. נכון, זה לא כולם. אבל יש שם ליגה לא קטנה, זה. לא יודע נחשמה, זה. הנקודה המרכזית היא שההנחות היסוד, הפנימיות, הרוחניות, האמוניות, הן יושבות על תשתיות הנפש. ככה אתה מסתכל על החיים. זה המשקפיים שלך על החיים. ואחרי זה, מתוך זה, אתה משתמש בשכל שלך, אתה רותם את השכל שלך לזה, 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 זה כבר... אצל הפילוסוף, כאן אני מסכם את הנקודה הזאת ועובר לחלק הרלוונטי, אצל הפילוסוף, וזה נראה היום בצורה מאוד מודגשת, המרכז, התכלית של הכל, צורת ההתבוננות על הכל, לשם גם תכלית החיים הולכת, זה השכל. זה החוכמה, זה הבנת המציאות. לא שללנו את זה בכל הדברים שאמרנו, בכלל לא שללנו את זה, ולהפך. צריך למקם רק את הביקורת נכון. שים אותה במקום הנכון. עיקר הבעיה של השכל, שתחת האמירה הזאת חייבים ביקורת, הוא הופך את עצמו לאלוהים, והוא סוגד לעצמו, והוא חי רק את הביקורת. ולכן בסוף ימיה של החברה המערבית היום, היא ביקורתית בטירוף, שונאת את עצמה, שונאת את הכל. כי התמכרה לביקורת של השכל. מקרה לביקורת של השכל. השכל הוא, א', אנחנו נגד ביקורת, אנחנו בעד מחשבה, בעד הסתכלות. ביקורת הופכת להיות אובססיה, מחלת נפש, כי היא מתמכרת בחסרונות, וכל היום מחטאת בהם ורואה רק את הדפקטים. ואנחנו עסוקים בלראות את הטוב, כי אנחנו קודם כל חיים את הטוב, ומתוך שאנחנו חיים את הטוב, אנחנו גם לא מתבלבלים, ומזהים גם את הרע, מטפלים בו, ממקמים אותו נכון, אבל אנחנו לא סוגדים לא לשכל ולא לביקורת. זה המחלה המרכזית של השכל, מרוב ההתאהבות שלו במה שהוא יודע, ובמחשבה שהוא יודע, אז הוא מחלק ציונים לכולם ומבקר את כולם, ובסופו של דבר הוא שונא את כולם, סופו שהוא מבקר את עצמו כולם ושונא את עצמו כולם, ולא מאמין בעצמו, ושוקע בחוסר האמון העצמי הזה.
משתמשים?
נכון, נכון, להרגשה, למיפוי, למיפוי,
אבל...
איך זה קשור? איך זה קשור? א', ככל שאדם לומד יותר, אז הוא גם מרגיש יותר את מה כן ומה לא של השולחן ערוך, זה מדרגות גבוהות, אבל לא רואה מה הקשר, השולחן ערוך, הוא בא להדריך אותך, מה רצון השם, מה השם רוצה ממך, בהקשר של הסעיף שלנו, הוא אנטי פילוסופי במובהק. הוא אומר, כן, השם רוצה ממני ורצונו מתפרט עד כדי המעשה. החיים זה לא רק המעשה. כוזרי, הוא לא בא ללמד אמונה שווה מעשה. הוא בא ללמד אמונה היא רצון השם, היא הופעת השם שמתפרטת עד פרטי החיים הכי קטנים. זה המעשה הנרצה. זה המעשה הנרצה. ואני לא חושב שזה קשור לסוגיה הזאת שכל או אמונה. השכל הוא המשך של האמונה, לומדים שולחן ערוך בשכל, מבררים מה את כל הסוגיות ההלכתיות בשכל, מבררים מה השם רוצה ממני בשכל. אבל רצון השם הוא לא מתחיל, הוא לא מתחיל מהשכל, הוא מתחיל מזה שרצון השם מחיה את הרצון שלי, מזה שהשם בא אליי ומחיה אותי ונתן לי שכל, נתן לי דעת ולימד אותי איך לברר מה הוא רוצה ממני בשכל. אבל לא השכל מגדיר את המציאות, המציאות היא חיה בי, היא מחיה אותי, ואני מברר אותה בשכל. דמות הפילוסוף, סלש האדם השלם, ותכלית החיים על פי הפילוסופיה. זה החלק השני של הפסקה הזאת. והשלם, האדם השלם. יתחבר בו מן המין האלוקי אור. הנקרא השכל הפועל. לא להתבלבל, כשהפילוסופים משתמשים בביטוי מן המין האלוקי, אין כוונתיו שיש התגלות של האלוקות במציאות. שהפילוסופים, כולל בספרים, בספרי המקור, אפלטון ואחרים, משתמשים במובן אלוקי, הם מתכוונים נשגב, עליון, מה שהוא מופשט מן החומר ועליון מהמציאות החומרית. אבל אין כוונתיו שהאור המין האלוקי אור, זאת אומרת שאור אלוקי מהאלוקות מופיע פה במציאות ומחיה אותה. בסדר? זה משהו שהוא עליון מהמציאות, נשגב ממנו. זה פשר הביטוי כאן, השלם מתחבר בו מן המין האלוקי, משהו מהעולם הנשגב, או הנקרא השכל הפועל. בעוד רגע הוא יגיד שהשכל הפועל זה סוג של מציאות רוחנית, זה סוג של מלאך. לא אלה עם הכנפיים של ההגשמה הנוצרית, אלא מציאות רוחנית. בלשון המורה נבוכים, בלשון הכוזרי עוד רגע, שכל נבדל. ובזה באמת אין מחלוקת, איך?
האלוקי זה נשגב ועליון.
כן, אבל לא, לא עם משהו אלוקי שמתגלה פה, אלא מציאות רוחנית עליונה.
שלא קשורה למציאות.
שהיא נוכחת כאן, היא לא קשורה קשר חיים אל המציאות שלנו כאן. אנחנו נאצלנו מזה. סיבתי, מלאך ממלאך 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 עד המציאות הרוחנית שאתה יש לך בשכל שלך, שגם הוא סוג של מלאך יכול להתחבר למציאות הזאת.
יש פה שתי מציאויות.
אם אתה, אני אגיד את זה בצורה הזאת, אם אתה מפשט את המציאות החיים החומרית שלך ונהיה לגמרי שכל, מביא את השכל שלך לרמה הכי גבוהה, אתה מתחבר לסכלים יותר עליונים, למציאות רוחניות יותר עליונות. רואים במובלע, ולא במובלע וגם בגלוי, שהמטרה הסופית זה להיות שכל, התכלית של האדם זה השכל, השכל ברמתו העליונה ביותר, ומאלו הוא מדבר, על ידי זה הוא מתחבר לרמות רוח ושכל יותר עליונות. כיוון שהפילוסוף חושב על העולם דרך השכל, אז הוא רואה את הסיבתיות החומרית הטבעית, אבל הוא רואה גם את הסיבתיות הרוחנית, את הסיבות שהביאו את השכל. והעולם לכן מחולק לעשרה שכלים לפי התפיסה הפילוסופית. והיו הוגים שרצו להגיד שעשרת השכלים האלה מקבילים לעשר הספירות של המקובלים. ספר העיקרים רבי מזכיר את זה, ספר מגן אבות לרשבץ, מכיר את זה, הרמ"א, הפוסק הגדול, שהיה גם מקובל עצום, חולק על התפיסה הזאת, אבל זה משקף לך שהפילוסופים לא טוענים שאין עולם רוחני. הם לא טוענים שאין עולם רוחני, הם לא טוענים שאין מציאות רוחנית, אלא שהם מגדירים את המציאות הרוחנית כשכל, כשכלים. מה המקובלים ידברו על ספירות, ולא משנה עכשיו אם זה זה או לא זה, הפילוסופים ידברו על שכלים. והדוגמה לזה, המציאות לזה אצלך באישיות, זה השכל. ולכן תכלית החיים שלך זה השכל. זה להשכיל את המציאות, להבין את המציאות, את ההוויה, את העולם, את האל.
זאת אומרת, הפילוסוף הוא נזיר בעצם, בקצה, אם הוא אמור להגיע לתכלית שלו, הוא נזיר.
במובן מסוים, העולם הגופני והעולם החומרי, הוא לא תופס מקום לתחילי אצלו. התכלית הסופית זה להידבק לגמרי בשכל.
אנחנו כן רואים דוגמאות של...
לכן אריסטו אמר, והרמב"ם מצטט אותו במורה נבוכים, שחוש המישוש, כלומר שכל החושנות הגופנית היא חרפה. לפי מה שאנחנו הולכים לקרוא פה זה ברור, כי באמת האדם... ושיא האדם זה השכל. בואו נקרא את זה בפנים, ואז תוסיף את השאלות שלך. השלם מתחבר בו מן המין האלוהי, כוונה הנשגב, אור הנקרא השכל הפועל, שהוא נבחה, הוא נבדל מהשכל האנושי הרגיל, שהוא השכל הנפעל. התחבר בו, שכלו הנפעל של הפילוסוף, של הלומד, בדבקות והתאחדות, עד שיראה האיש, שהוא הוא אותו השכל הפועל, אין הבדל ביניהם. כאילו התאחדות מוחלטת. התגברות או התנתקות מהחומריות וחיבור של המחשבה המופשטת שלך לשכל הפועל. ויעשו כולה כליו, כי רצוני לומר אברה אותו האיש, שהם הכלים של השכל, משמשים רק למעשים היותר שלמים, ובזמנים היותר מתאימים, ובנסיבות היותר טובות, וכאילו הם כלים לא לשכל היולי הנפעל שהיה מקודם משתמש בהם, אלא לשכל הפועל שאליו הוא התחבר. כאילו הם כלים לשכל הפועל, לא לשכל היולי, היולי ראשוני, הנפעל, הפסיבי, שהיה מקודם משתמש בהם. והיה פעם קולע ופעם מחתיא לאמת. וזה האדם, הפילוסוף, אחרי שהוא התחבר לשכל הפועל, קולע תמיד. קולע תמיד לאמת. וזאת המדרגה, הנה ההגדרה, היא התכלית האחרונה המיוחלת לאדם השלם אחרי שתעשה נפשו מתוהרת מן הספקות. הנפש שעוד אחוזה בספקות היא הנפש במצב של השכל הראשוני, היולי, הנפעל, שהמציאות כאילו פועלת עליו ולא הוא פועל עליה. השכל הפועל הוא שכל אקטיבי, זאת אומרת שהוא מציאות רוחנית בפני עצמה, בסדר? שאיננה משועבדת למציאות המשתנה של החומרים.
הוא מכתיב,
כיוון שהוא יודע את האמת, והוא קולט את האמת הפנימית או השכלית של הדברים, ולא משועבד לשינויים של החומר ושל המציאות, לכן הוא נקרא השכל הפועל, במובן שהוא אקטיבי, הוא יודע את האמת ופועל על פיה, וזה מה שהוא רואה במציאות, והוא לא משועבד להשתנות של המציאות החומרית.
הוא לא פועל על פיה.
הוא לא פועל על פי המציאות, הוא פועל על פי האמת. בסדר? זה מה שהוא התכוון, אחרי שתעשה נפשו...
אבל לא קובע מהאמת.
איך?
השכל קובע
ברור,
מהאמת.
ברור, לכן הוא נקרא פועל. אחרי שתעשה נפשו מתוהרת מן הספקות, והנה ההגדרה, משיגה החוכמות על המיטתם. האדם השלם, התכלית שלו היא להתחבר לשכל הפועל ולדעת את האמת. להשיג את החוכמות על המיטתם. ותעשה כאילו היא מלאך. כלומר, מופשטת מהגוף. התכלית הסופית לפי הפילוסוף זה לא לחיות בגוף. זה להגיע למדרגה שכלית שהיא לא מושפעת מהגוף באופן הכי משמעותי, או שהיא פשוט מייצרת חיים מנותקים מהגוף. הנגזרת המובלעת כאן, תשימו לב, היא שאחרי שהגעתי למדרגה הזאת, שהיא מדרגה אינטלקטואלית, שכלית, רציונלית, גם לא משנה מה הגוף שלי עושה. כל עוד זה לא מפריע להשגה האינטלקטואלית. מתי הגוף הוא בעייתי, או אני אסדר אותו, כשזה יפריע לי בהשגות האינטלקטואליות, הרציונליות, השכליות שלי. אבל כל עוד הוא לא מפריע, הוא הצלחתי ליצור הפרדה ביניהם, סבבה. אמת, אמת, זה לא כתוב כאן, צריך להדגיש, זה לא כתוב כאן, כאן כתוב כן, שהוא עושה את המעשים רק היותר שלמים, בזמנים היותר מתאימים, ובנסיבות היותר טובות, וגם זאת אומרת, כל המעשים שהם, הם גורמים לך לא לסטות מהמיקוד של ידיעת המציאות על אמיתתה. אפלטון תמצת את זה בהגדרה, שהחכם הוא היודע את הדבר בסיבותיו. זה החכם. וזה תכלית האדם. ואפלטון גם הלך צעד יותר קדימה ואמר, ולכן האנשים האלה ורק האנשים האלה, הם, להם צריך לתת את הנהגת המדינה. כל בן אדם אחר, הוא לא מונה על פי האמת, הוא לא יודע את המציאות האמיתית, ולכן הוא פועל על פי המציאות החומרית, ולוקח אותה לכל מיני מקומות שהם הקטסטרופה של החברה ושל האדם.
איך אפלטון התמודד עם הרצון שלו?
של מי?
פילוסופר. יש לו רצון.
שלו לא... עצמו.
כן, יש...
כל הרצונות, כל הרצונות האלה, כמו שהוא יגיד עוד רגע בהמשך, הם צריכים להיות כפופים, הם והמידות שלו, פועלים לפי מה שהם משרתים את הידיעה, את השכל. השכל הוא קומת העל בכוחות הנפש, ומלא במידות. המידות הן מאורגנות ככה, שהן ייצרו תפקוד שנותן לאינטלקט של האדם, לשכל שלו, להשגה השכלית המופשטת שלו, את הקרקע הכי טובה לדעת את האמת. זה התכלית של האדם, לדעת את האמת.
ומה הוא משייך את הרצון שלו בעצם? לחומר?
כן, לחומר, למידות, לנפש, לאותה קומה שהיא משרתת את השכל.
ככל שהוא גודל בדרכות הסיבוניות, ככה הרצון מזנדף. זאת אומרת, אין רצון יותר, אלא אתה פשוט מקופף
לך לסיבה הראשונה. כן, הוא מזדהה עם האמת. יותר נכון לומר, הוא מזדהה לחלוטין עם האמת. הוא פועל רק על פי האמת. כי הגעתי לתכלית העליונה, שזה השגת החוכמות על אמיתתם.
וממילא... הפילוסוף ראה את עצמו ככה?
איך?
הפילוסוף כאן ראה את עצמו ככה?
לגמרי. תכף תראה את זה ותראה את זה בהמשך. ותעשה כאילו היא מלאך. מי זה תעשה?
הנפש.
נפשו. ותהיה במדרגה נמוכה, קומה אחת מתחת, למדרגות המלאכיות הנבדלות מן הגופות, והיא מדרגת השכל הפועל. והוא מלאך שמדרגתו למטה מן המלאך הממונה על גלגל הירח. זאת אומרת, המלאך הזה שקוראים לו השכל הפועל, הוא מדרגה אחת מתחת המלאך הממונה על גלגל הירח. בתפיסה הפילוסופית פיזיקלית הקדומה, העולם בנוי על גלגלים, כל הכוכבים, כולל כדור הארץ, הם יושבים על גלגלים שזה מין בצלים שקופים, שהם כל הזמן מסתובבים, והגלגלים האלה עצמם יש להם נפש. הם לא כמו פרה, בסדר? או כמו דומם, הם לא חומר טעם, הם, יש להם נפש, והנפש היא גורמת את התנועה שלהם. וכל שהגלגל יותר עליון, אז הוא במדרגה רוחנית גם יותר עליונה. בסדר?
אז הירח.
והירח הוא המדרגה, כיוון שהוא הכי קרוב אלינו, גם הם ראו את זה, אז הוא הגלגל שאחד מעל המציאות שלנו. לכן המלאך הממונה על גלגל הירח, זה המלאך הכי עליון מעל המציאות שלנו. והשכל הפועל, שהוא נמצא במציאות שלנו, ואדם יכול להשיג אותו, להתאחד איתו, זה מלאך שהוא אחד מתחת למדרגות המלאכיות הנבדלות מן הגופות. והיא המדרגה הנמוכה הזאת, מתחת למדרגות, היא מדרגת השכל הפועל, שהוא בעצמו הוא מלאך, זאת אומרת הוא מציאות רוחנית, שמדרגתו למטה מן המלאך המעונה על גלגל הירח, וכל אלה הם שכלים מופשטים מן החומר, כלומר מציאות רוחניות, בלשון המורה נבוכים, שכלים נבדלים, קדמונים עם הסיבה הראשונה, כשיטה הסיבתית שלהם, ולכן גם אינם יראים הכיליון לעולם. אלהם הם לא מתקלים, הם לא מפחדים שהם יגמרו, כי הם נצחיים. כמו שהם קדמונים, הם גם נצחיים.
מה אכפת לכל הפילוסופים לקפוץ, פשוט להתאבד, למות? זאת אומרת, הרי הוא...
את זה דווקא הכוזרי יגיד בסוף מאמר ראשון לנוצרים, לא לפילוסופים, כי הוא עונה על השאלה כאן. הוא באמת, אני לא צריך לעשות את זה, הוא אומר לך, כי אני כבר מחובר. תעשה נפש האדם השלם, ואותו השכל דבר אחד, ולא יחוש לחיליון גופו ואיבריו. הואיל וכבר נעשה הוא והוא האדם, והוא השכל, דבר אחד. באמת, זה משתקף בדיאלוג, אחד מהראשונים שכתב אפלטון, שנקרא אפולוגיה, כמו apologize באנגלית, להתנצל, בסדר? To apologize, אפולוגיה, התנצלות, זה הדיאלוג שמתאר את הריגתו של סוקרטס על ידי אנשי אתונה, הוצאתו להורג, כיוון שהוא קלקל את הנוער על ידי זה שהוא ערבב אותם בשאלות פילוסופיות. והדיאלוג הזה הוא למעשה התנצלותו במרכאות כפולות של סוקרטס על הדברים הטובים שהוא עשה לנוער של אתונה, לימד אותם לחשוב, להתפלסף במובן החיובי. ושם רואים, משתקף, אפלטון משקף דרך הדיאלוג הזה את שוויון הנפש שבו סוקרטס מזדכה על העולם הזה. שם זה לא נאמר בצורה חדה ומפורשת, אבל למעשה זה, הדיאלוג הזה רומז לסוגיה של הישארות הנפש, שלפי שיטת הפילוסופים משמעותה לא הישארות הנפש אלא הישארות השכל. פעם הגעת לרמה השכלית של השכל הפועל, הגוף הוא לא מטריד אותך. הגוף הוא לא מטריד אותך. עכשיו תשימו לב שמובלעים פה שני דברים. אצל פילוסופים יותר קדומים כמו סוקרטס, הוא אומר לא אכפת לי איך אני חי, אני לא צריך כסף, הוא באמת היה מסתובב כמו איזה מג'ייף כזה, כמו איזה רועה כזה, לא מעניין אותו. בסדר? אצל אריסטו, זאת אומרת בספיסות היותר מאוחרות, הוא אומר אני כבר שכל, אז מה הגוף עושה, זה לא דרב, זה לא משמעותי, זה לא קריטי, זה מה שתכף יאמר עוד רגע. איזה דת שאתה רוצה, תעשה לך, איך אתה רוצה להתנהג, תתנהג כל עוד זה לא מפריע לאינטלקט, כל עוד זה לא פוגם במדרגה, בהתאחדות שלך עם השכל הפועל. אצלם ההתאחדות שכל הפועל זה לא להתאחד עם רצון השם, להידבק בהשם, ללכת בדרכיו, להידמות אליו, תביעות רוחניות ומוסריות ותדעת, זה דבקות אינטלקטואלית, שכלית, רציונלית.
מה זה אומר בפועל הדברים? מה קורה?
בפועל זה אומר שאתה ידען עצום. אתה חכם בטוב, אתה יודע את המציאות? אתה היחיד שיכול להגיד מה באמת המציאות האמיתית.
אבל היו גם מחלוקות בין קאמפי לסוף, מן
הסתם. נכון, הוא אומר את זה, אין הכרעה. זה כולם חותרים אל האמת, לכן כשהוא יביא לו, הקוזר יביא לו את הדוגמה של הנוצרים והמוסלמים, שכולם מאמינים באמת באמת שלהם ונלחמים בעד זבוב דם, ואגיד אצלנו אין דברים כאלה, אין איזה דברים כאלה, כי המטרה זה השכל. ולכן המריבות, תעשה ככה, תעשה ככה, תתפלל ככה, תעשה ככה, תאמין בזה, תאמין בזה, לא מעניין. יש תכלית אחת, השכל.
אבל זה לא אותו השכל גם ככה.
זה מדרגות בהשגת השכל. זה שיטות, יהיו שיטות בפילוסופיה, הוא יגיד לך, אבל בסדר, כולם חותרים אל האמת. אין מלחמות בעולם, אין מלחמות, נו, אין ג'יהאד בעולם הפילוסופיה.
אבל אם הוא מאמין שהאמת שלו זה... אם הוא מאמין שהאמת שלו זה מה שנכון, אז למה הוא לא ילחם על זה?
בגלל שעל מה אתה נלחם? מקסימום הוא ילחם, הוא ילחם באקדמיה. הוא יתווכח על האמת. זה כל הדיאלוגים האפלטונים. זה...
מעבר לעשרה שהוא חושב...
בהכל! אין מה להילחם להוריד לו את הראש בדבר הזה. כן, כי כל האמת הזאת היא עסוקה באמת המופשטת שמעל המציאות פה. על מה אתה רוצה להוריד לו את הראש?
אבל זה בסופו של דבר...
לא! אתה לא מבין, המעשים הם לא רלוונטיים.
אבל זה מתחיל מהמעשים. לא,
לא. אתם כאילו משליחים את העולם שלכם על עולם של פילוסופים, כי אתם לא פילוסופים. אתם כאילו חושבים כמו פילוסופים, זאת אומרת, מתווכחים פלספנים, אבל תכלס אצלך תמיד המחשבה היא קשורה למעשה, כי אתה דתי. במקרה הרע, מאמין במקרה הטוב.
זה לא קשור כאן דתי. אם הוא הגיע למסקנה של הבנת המציאות כלשהי, אתה משליח עליו למעשה כלשהו.
לא. לא.
איך לא?
הנה, בוא תקרא, קרא איתנו. קרא איתנו. עכשיו התחלת להבין את הפילוסוף, קרא איתנו. תראו איך זה נבנה, אבל קומה על קומה. זה נבנה כי התכלית האדם זה השכל. השכל זה הדבר המופשט. בסדר? אתה השכל שלך בהתחלה הוא שכל מאוד ראשוני, חושני שהוא מושפע במציאות. מעליו יש שכל פועל שהוא שכל כאילו אובייקטיבי, ועוד מדרגות של המון שכלים, המון רמות. בסדר? התכלית זה לדעת את המציאות. לא לעשות מעשים. once אתה יודע, השכלים המופשטים מן החומר אינם יראים הכליון לעולם, ועכשיו תעשה נפש האדם השלם ואותו השכל דבר אחד, ולא יחוש לחיליון גופו ועברה, ממילא גם לא יחוש למעשים שנובעים, שנעשים בגוף הזה. והיה נחת לנפשו בחיים, מה הנחת, מה הגן עדן שלו יאמר בסוף מאמר חמישי, מה הנחת שלו, מפני שנהיה מכת הרמס, לדמות מיתולוגית, ואסקלפיוס, זה גם דמות מיתולוגית. ובחלק מהתרגומים נוסף פה אנקסגורס. אנקסגורס היה פילוסוף פרה-סוקרטי. קדם סוקרטי, אנקסגורס. זה בהערות למטה אצל הרב שילה, אתם יכולים לראות את זה, שזה מופיע בתרגום של האבן טיבון. ודוגמה לפילוסופים שקדמו לסוקרטס, אפלטון ואריסטו, שהם הפילוסופים הקלאסיים. יתר על כן, שימו לב, אמירה יותר חריפה, הוא, האדם הלומד, הפילוסוף, והם, הפילוסופים שקדמו, וכל מי שהיה במדרגתם, והשכל הפועל, כולם דבר אחד הם. המקום הפרטי שלך, הגופני, הוא לא מעניין. למרות שכל אחד חושב בשכל משהו אחר, כן, זה כולה מאמץ להידבק בשכל הפועל. וככל שאתה ברמה יותר מתקדמת, אז אתה יותר מתחבר לשכל הפועל, וההבדלים, הם הבדלים שכליים, הם הבדלים אינטלקטואליים, אבל אין להם שום נגזר, לא תיווצר מהם שום מלחמת דת, כי אין דת, כי אין מעשר רצוי, כי זה מה שמובלע כאן, כי הגוף הוא לא רלוונטי. שיא האדם הוא מצב שהגוף הוא לא רלוונטי.
אבל אין קישור בין הרוח אצלהם, שזה השכל, לבין המציאות?
יש, הגוף הוא בסך הכל הפלטפורמה הפיזיקלית שמחזיקה את המכשיר הזה שקוראים לו שכל. פעם הגעת למדרגה השכלית הזאת, תראה הוא אומר לך, לא יחוש לכיליון גופו ועבריו. אצל סוקרטס שוויון נפש בפני המוות, אצל אריסטו ואחריו,
הפקרות.
אצל אפיקורוס, הפקרות. אצל הבאים אחריהם חלקם, הפקרות מוסרית גם. כי פעם אתה באינטלקט, שוב אני מדגיש, זה הנגזרת המוסרית הזאת לא כתובה כאן. לא כתובה כאן, אז אסור להלביש אותה על, 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 על דברי הכוזרי כאן, הוא לא אומר את זה, זה לא מעסיק אותו. מעסיק אותו כאן לחדד את ההבחנה, מה תכלית האדם אצלם. וזהו. להידבק לגמרי בשכל הפועל עד כדי להיות רק שכל, להגיע לגן עדן המופשט האינטלקטואלי הזה, זהו אשר יכונה ברצון האל. על דרך המליצה או הקירוב או בספרים אחרים, על דרך ההשאלה או העברה. לפיכך נגזרת עכשיו, הנה מעשית, בקשהו. את מה? את מה? איזה? רצון האל, בלשון השאלה, כלומר, המדרגה השכלית הזאת, להיות שכל מופשט, להתאחד עם השכל הפועל. בקשהו, הנה ההגדרה, ובקש הידיעה באמיתות הדברים. ובקש הידיעה באמיתות הדברים. תראו, אני פותח סוגריים, שגם היום, רוב המאמץ המדעי והאינטלקטואלי, בסופו של דבר הוא מוסב סביב הדבר הזה. זאת אומרת, המטרה הגלויה הנמוכה שלו זה לעשות כסף. מטרה יותר מתקדמת זה לשכלל את העולם מבחינה בריאותית, רפואית, נוחות, תתתתתתם. אבל בסוף בן אדם משקיע את החיים שלו מגיל 23, כשהוא השתחרר, אחרי הטיול. בסדר, הוא השתחרר באקדמיה עד גיל 75. הוא פרופסור אמריטוס. יודעים מה זה אמריטוס? זה עוד יותר מכל הזה. פרופסור אמריטוס. מה הוא עשה כל החיים? למד לדעת. עסק בידיעת המציאות. כי אתה אומר לו, הכל זה בשביל לחיות את רצון השם. הוא אומר, אל תבלבל לי את המוח, אני כופר. אז מה המאמץ שלך כל החיים? המאמץ הזה. רק שהוא לא לבוש בשפה פילוסופית, כמו אריסטו וסוקרטס שפעם, כי היום זה לא אין ללמוד פילוסופיה, אבל בסוף, מה שנותן לו את משמעות החיים, זה המאמץ האינטלקטואלי הבלתי פוסק, להבין את המציאות יותר טוב, ולאורה לסדר את החיים שלו.
אבל זה מיותר, שרוב האנשים רוצים לפעול ולהתקדם,
לכן שמתי מדרגות, אבל בסוף... אז, אבל בסוף האנשים מתפרסים על המקום הזה, האינטלקטואלים או אינטלקטואל, הוא מוטציה של הפילוסוף הזה. גם אם הוא לא אומר לעצמו את זה, והוא אומר לך, לא, אני רוצה לקדם את הבריאות, ואנחנו מאמינים לו, הוא באמת רוצה לקדם את הבריאות, וברוך השם הוא קידם את הבריאות. אבל בסוף שהוא צריך לתת לעצמו מענה למה תכלית החיים שלו, בסוף התכלית החיים שלו היא בנויה על מה שכתוב כאן. על זה שידיעת המציאות היא תכלית האדם. ואנחנו אומרים, אני כאילו קופץ כל הזמן אל ההקבלה, אנחנו אומרים, דעת אלוקים היא תכלית האדם. דעת אלוקים במציאות היא תכלית האדם. לא המציאות כשלעצמה וההבנה שלה.
אבל זה
איפה?
אם רק יודע מלא הוריד את זה לחיים, ולא קידם את הבריאות, ולא קידם את הכלכלה, אז הוא לא עשה לי
מבחינתו.
מבחינתך.
ומבחינתו הוא ממשיך ללמוד שכבר אין להגות שלו השפעה. איינשטיין גם כשלתפיסה שלו לא הייתה שום השפעה, כי הוא היה מנודה כבר. איינשטיין בסוף ימיו היה לו שני נובלים, היה לו את הזה, והוא כאילו בקהילה המדעית היא לא הלכה בכיוון שלו. היא לא הלכה בכיוון שלו, היא הלכה בכיוונים אחרים, כי הוא הלך על כיוונים שהם כבר על גבול הפילוסופים. מה נראה לך, הוא הפסיק רגע אחד לחשוב? פגשתו אחד הפרופסורים בפרינסטון, שאל אותו, במה הפרופסור עוסק עכשיו? דיבר לה בגוף שלישי, כמו לה... הוא היה הרבה. מה הפרופסור עוסק עכשיו? הוא אומר לו, אני חושב. הוא חושב, זה היה אדם. ואיינשטיין הוא לא דוגמה טובה, כי הוא היה מורליסט, והוא השתתף, זאת אומרת, מורל, מוסרי, זאת אומרת, הוא עסק מאוד בזה, והשתתף, ועצומות, וזה, והציעו לו אפילו להיות נשיא המדינה. אני צריך לחשוב, לא? זה לא מתאים. לא הבן אדם המתאים לזה. טוב, לקחו כימאי במקום פיזיקאי. ויצמן היה כימאי. בן צבי היה היסטוריון, שזר היה נואם, חבדניק, ומי שם זה התחיל לגלוש במדרון. לפיכך בקשהו, בקש את רצון האל במרכאות, אבל שהוא למעשה המצב השכלי הזה. הוא בקש הידיעה באמיתות הדברים, זה התכלית. כדי שיעשה שכלך פועל לא נפעל, הוא דבק בדרכים הישרות במידות ומעשים. גם הפילוסוף קורא לדרכים ישרות, במידות ומעשים. אבל רגע, אבל נימוקו, לפי שזה עזר בציור האמת, זה אמצעי לשכל, ובדבקות בלימוד והידמות לאותו השכל הפועל, לא הידמות למידות השם, אלא הידמות לאותו השכל הפועל. וממילא יבואו בעקבות זה ההסתפקות במועט, ושפלות הרוח, והכניעה, וכל מידה מעולה עם ההגדלה, זאת אומרת, תפיסת הגודל של הסיבה הראשונה, אבל לא כדי שיחון אותך רצונו, ירחם עליך, יסלח לך, שרצונו ירצה אותך, ולא כדי שיסיר מעליך כתפו, כי הוא אינדיפרנטי למציאות, אדיש למציאות, כשם שהשכל המופשט שלך, אדיש לגוף שלך. אלא כדי להידמות לשכל הפועל בבחירת האמת, ובתיאור כל דבר, במה שראוי לו, ובהאמנתו כמות שהוא, להאמין, לדעת את הדבר כמות שהוא, ואלה מתכונות השכל, דפדפו מהר למאמר רביעי, סעיף י' ג', ושם תראו את הדברים נאמרים בצורה מפורשת, עוד יותר חריפה, מקווה שאני מצטט נכון. אמר החבר, פסקה י' ג' במאמר רביעי, רחוק מה שבין בעל התורה והמתפלסף. מרחק עצום יש בין בעל התורה, מי שמבין את התורה כרצון השם שמופיע במציאות, לבין המתפלסף. כי בעל התורה מבקש האלוהים לתועלות גדולות במציאות, שהם חוץ מתועלת ידיעתו איתו. התכלית שלו זה לא רק לדעת את השם, אלא לדעת את השם, ומה רצונו ממני פה במציאות. והמתפלסף אינו מבקשו את מי? את האלוהים, אלא כדי לתארו על אמיתתו, כמו שהוא מבקש לתאר את הארץ, שהיא למשל במרכז הגלגל הגדול, ואינה מרכז גלגל המזלות, וזולת זה מן הידיעות, והשכלות בידיעת האל, אינה מזיקה לאדם, אלא כשכלות בידיעת הארץ, למי שאמר שהיא שטוחה. והתועלת אצלו אינה אלא ידיעת הדברים על אמיתתם. היחס שלך לאלוהים הוא כמושא מחקר. ולכן תפגוש גם היום הרבה פרופסורים, אחי, הם שולטים בספרי קבלה, חבל לך על הזמן, יותר מעשרות רבנים. הוא מצטט לך זוהר כאילו אין מחר. כאילו אין מחר. שולטים חליקותי מוהר"ן, זוהר, אידרה, מה שאתה לא רוצה. נדה, לא מעניין, כלום, לא אומר לחיים שלו. למה? כי גם בעיסוק באל, התכלית שלו, המתפלסף אינו מבקשו, מבקש את השם, אלא כדי לתארו על אמיתתו. האל הוא מושא מחקר של השכל ותו לו. אלוהים הפך להיות עוד פריט, או הפריט העליון ביותר, הפריט העליון ביותר במה שהשכל חוקר. באמת שהשכל רוצה לברר. מכאן הדרך קצרה לתפיסה האקדמית של הדעת, שבה כמו שחוקרים את הארץ, את המציאות, את הזה, חוקרים גם את האלוהים. הוא הפריט הכי, המושא הכי נשגב למחקר. בסדר?
מה הסיפוק שמקבלים?
סיפוק מדהים.
מה שהידיעה זה מספר?
מדהים, אם היית ב-800 פסיכומטרי, היית מבין את זה. אתה היום כואב לך השכל מזה, יש אנשים, זה אחי, אתה יודע מה זה לפקור? הלאה, תרגיל במתמטיקה? יותר מלגמור מחסנית על... מה אתה מדבר? אינטלקטואלי? אינטלקט? הנאה אינטלקטואלית, זה דבר מדהים?
כמו תשפצי גם. קצת יותר.
אפס קצת יותר, כמו שאומרים. אפס קצת יותר. בואו נגמור לקרוא את הסעיף הזה לפחות. וכאשר, שימו לב, נגזרת המאוד חשובה, שכאן אנחנו חוזרים לפתיחה. בסדר? כאן זה חלק ב' של החלק השני של התשובה. אמרנו, החלק השני של תשובה שעוסק בדמות האדם השלם ותכלית החיים. הוא הסביר אותו בחלק הראשון להידבק בה, זאת אומרת, להיות שכל מופשט. הוא גזר את המשמעות של מה התכלית, לבקש את אמיתת הדברים, להיות לחוכמה, ועכשיו הוא הולך לשלב השלישי, איזה דת, אז מה לעשות? מי כולם פוצקו, מה לעשות? אומר, כאשר תהיה בזאת התכונה מן האמונה, אל תחוש באיזה אופן תיקנה לפני האל, או באיזה תורה תקבל על עצמך, ותקבל על עצמך דת ותגדל, זה לא משנה. ובאיזה דיבור, ואיזה לשון, ואיזה מעשים, או אפילו בדל לעצמך דת לעניין, מה התכלית של הדת? הכניעה והגדלה והשבח, ולהנהגת מידותיך, ולהנהגת ביתך ומדינתך, אם ביתך ומדינתך, סומכים עליך ומקבלים ממך. או קבל על עצמך את החוקים השכליים שחיברו הפילוסופים. וסיב כוונתך ומטרתך, זה העיקר, זוך נפשך. יכול להיות שיותר מדויק לתאר, טוהר נפשך. כי בערבית המקרוב זה ספה נפסק. ספה זה טהור. איחואן אל ספה זה האחים הטהורים. זה היה כת פילוסופית מוסלמית ידועה, בסדר? שהטהרה כאן זה לא טהרה במובן המידותי, אלא כאן זה טהרת השכל. זאת אומרת, תהיה שכל טהור. נטו שכל. המגמה שלך זה טהרת הנפש במובן השכלי שלה. נאמר למעלה במפורש, הדבק בדרכים הישרות במידות המעשיות, לפי שזה עזר בציור האמת. זה צריך להתבטא במידות, כל עוד זה משרת את הטהרה השכלית של הנפש. הנפש הטהורה, הכוונה, הנפש המופשטת לגמרי מהחומר, מהמידות הרעות באשר הן חומריות, ודבוקה לחלוטין בידיעה האמיתית של המציאות.
זאת אומרת שכל עוד השכל שלך טהור, זה לא משנה גם
המידות. אמת. אמת, אבל זה נגזר מפה, זה לא נאמר פה במפורש.
סתירה?
כללו ש... אז צריך לעשות את מה שמשרת את טהרת הנפש והשכל. כללו של דבר, בקש בור, לשון נקיות, סבון, בור הלב באיזה אופן שאפשר לך. אחרי שהשגת את כללי החוכמות על המיטתם, ואז תגיע אל מבוקשך, הנה נסגר הסיפור, רצוני לומר הדבקות באותו הרוחני, רצוני לומר השכל הפועל, וזו התכלית, וזה דרך אגב גם הגן עדן הפילוסופי. הסתכלו נא במאמר חמישי, בסעיף י' בסופו, קוף ממבט בהוצאה של הרב שילט, בתחתית ממש בסוף, שתי שלוש שורות אחרונות, וקוראים הפילוסופים לנותן המדרגה הזאת, שתיארנו עד עכשיו ושהוא מתאר פה מקודם, השכל הפועל, וישימו מלאך מתחת האל, מדרגות, וששכלי בני האדם אם ידבקו בו בשכל הפועל, הזהו, הרי זהו גן עדנם, זה הגן עדן שלהם, והנה מה שבראש העמוד שלנו, עמוד ג', והישארותם הנצחית. שערות הנפש זה הישארות השכל, בסדר? כי השכל הוא מופשט לגמרי, וזה הגן עדן של הפילוסוף. בסדר? זה הגן עדן של הפילוסופים, וזה הדבקות באותו הרוחני. שימו לב למשפט האחרון של סעיף ב', שהוא תרגיל ספרותי מבריק של הכוזרי, של כותב הכוזרי, אבל הוא המלכודת. ואפשר, מוסיף הפילוסוף בסיום דבריו, שאם דבקת ברוחני בזה בשכל הפועל, שינבא אותך ויעצך בידיעת נסתרות מחלומות צודקים וחזיונות נכונים. המשפט האחרון הזה, שאם אתה מדבק בשכל הפועל, הוא ישפיע עליך שפע של השגות וידיעות וחלומות צודקים וחזיונות נכונים ונבואה, הוא מלכודת שמכניס כאן ריהל, כי בסעיף בית שקוז הריונה לו, הוא יגיד לו, אחי, כל מה שאתה אומר סבבה, אבל אני לא מעניין אותי השכל, מעניין אותי הרצון. אמרו לי שיש מעשה נרצה, ואני מרגיש בעומר החיים שלי שיש מעשה נרצה, ואתה אומר לי, לך לשכל, לא רוצה. לא רוצה. לא רוצה. כי החלום דיבר איתי על הרצון, ואני רוצה לעשות ולחיות. והמוסלמים והנוצרים וכל האנשים בעולם, יש להם חלומות שהם רוצים לממש אותם. ואתה אומר לנו, חבר'ה, תעזבו את הרצון, תעזבו את כל החלומות שלכם, תחיו בשכל. לא רוצה? זה תשובה של ב'. סעיף ד', אחרי שהפילוסוף יגיב, הוא אומר לו, לפי השיטה שלכם, לכם היו צריכים להיות הכי הרבה נביאים. כי אתה בעצמך אמרת בסוף סעיף ב', שהשכל הפועל הוא ינבא אותך ויתן לך ידיעות צודקות וחזונות וחלומות. לפי שיטתכם, אתם צריכים הייתם להיות ראשוני הנביאים. נדה, כלום. מה שיש לכם אתם, זה השכל שלכם והפילוסופיה שלכם. ולא מצאנו פילוסופים נביאים. אם השכל הפועל באמת קומה רוחנית כזאת, שהיא משפיעה לך שפע רוחני, איפה הנביאים שלכם? תראו שסעיף ב' וסעיף ד' תוקפים שני רכיבים בעמדה הפילוסופית. סעיף ב' תוקף את החלק הראשון שדיברנו. הפילוסוף אומר, אין רצון. אין רצון אלוהי, יש סיבתיות, ולכן התכלית של החיים שלך, איך? שכל. והוא אומר לו, לא רוצה תכלית החיים, שכל, רוצה רצון. מרגיש שהרצון הוא זה מה שנדרש ממני. לא רק אני מרגיש, כל האנושות מרגישה. תראה את המוסלמים, תראה את הנוצרים, היהודים לא סופר אותם בשלב הזה. תראה את כל המת, כל התרבות האנושית, היא כל הזמן רודפת, מבקשת מה שהם רוצים ממנה. איך צריך לחיות את החיים? ואתה בא אומר, חבר'ה, זה לא משנה איך חיים את החיים. העיקר תהיו שכלים מופשטים. לא, זה סעיף ב'. סעיף ד' אומר, לשיטתך, שצריך להידבק בשכל הפועל, בשכל הפועל הוא מקור, כל השכל וכל ההשגות, איפה הנביאים שלכם?
כל שהם הנביאים.
אה?
לפי שיטתו, אבל אותו נביא.
לא מצאנו, הנה הוא אומר, אם זה היה ראוי לפי דלת, לפי מעשה הפילוסופים וחוכמותיהם והשתדלותם באמת, שתהיה נבואה מפורסמת אצלם, ומציעה ביניהם להידבקם ברוחניות, ושספרו עליהם אותות ומופתים ונפלאות, נדה, לא מצאנו דבר כזה. להפך, רואים את החלומות הצודקים למי שלא התעסק בחוכמה ולא זיכוך נפשו. ונמצא ההפך זה במי שישתדל בה. כאילו כאן הוא רומז, מי שמשתדל בחוכמה בזיכוך נפשו, הוא נהיה בדיוק קר, מנותק, ידען גדול ואין לו שום...
יכול להיות שזה בעצם הנבואה, זאת אומרת, זה שהוא מצליח לעשות...
זה לא נבואה, זה השגה, זה חוכמה.
השגה סיבתית, יכול להיות שזה בעצם ככה לזה קורה נבואה.
הוא לא קורא לזה נבואה, הוא אמר, אם אפשר שינבא אותך ויעצך בידיעת נסתרות.
לפי שיטת הפילוסופים, לא הגיוני שאדם שיעשה מופתים הוא נביא. ההפך, זה דבר שהם יסבירו אותו סתם כמשהו חומרי או משהו כזה, במציאות.
הפוך, הם יהיו... בסדר, הוא באמת לא דיבר... הוא לא דיבר על ניסים. מסכים, הוא לא דיבר על ניסים, הוא דיבר על ייעץ, ינבא אותך, ייעץ אותך בידיעת הנסתרות, איך על ידי חלומות צודקים וחזיונות נכונים. על זה הוא מגיב ואומר, סתכל בפנים, ד' בשורה הרביעית, אם זה היה ראוי לפי מעשי הפילוסופים וחוכמותיהם והשתדלותם באמת, שתהיה הנבואה, אפילו רק במושגים שלהם, מפורסמת אצלם ומצויה ביניהם, להתדבקם ברוחניות, ושיסופרו עליהם אותות ומופתים ונפלאות, כי הם דבוקים ברוחניות, שהיא פועלת על המציאות ולא נפעלת ממנה. ויש שאנו רואים החלומות הצודקים למי שלא התעסק בחוכמה ולא בזיכוך נפשו. ושימו לב למשפט הזה שהוא ההמשך של הדבר הזה, שהוא נראה צדדי, אבל הוא מאוד משמעותי, ונמצא הפך זה. את ההפך מהנבואה והאותות והמופתים והחלומות הצודקים במי שישתדל בחוכמה. החוכמה עושה בדיוק הפוך. היא מביאה אותך לידיעת המציאות, אבל לניקור מוחלט מכל המדרגות האלה. וזה מורה כי יש לה עניין האלוקי, פה נטמן בפעם הראשונה מושג המפתח של הכוזרי, אבל כאילו בהעברה, ולנפשות סוד זולת מה שהזכרתו הפילוסוף, ולכן אמר הכוזרי על ליבו, נשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, והיהודים הם סתם על הפנים.